קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים החורף שיעורים בנושאי דינים אמנות בזמן הזה, נושאים שונים על ידי הרב מיכאל אדראי.
שלום וברכה, בשיעורים הקודמים עסקנו בעניין הסמכות לדון בדיני אמנות בזמן הזה, בעניין ערכאות של נוכרים וסמכותם של בתי המשפט האזרחיים במדינת ישראל. היום אני מעוניין לעסוק בדין של דינא דמלכותא דינא בהקשר הכללי יותר, גם במנותק מההקשר של מדינת ישראל. איך הסמכות של דינא דמלכותא דינא, מתי נאמר הדין של דינא דמלכותא דינא, באיזה תחומים ובאיזה תחומים הוא לא נאמר. לאחר מכן נדון בו בהקשר הספציפי של חוקי מדינת ישראל, בהקשר האזרחי שלהם ולא בהקשר הפלילי והמינלי או בכל הקשר אחר. אז ראשית, כדי לעסוק בדין של דינא דמלכותא דינא, אני רוצה ליצור הבחנה בין שני מושגים קרובים. מושג אחד הוא דינא דמלכותא דינא, והמושג השני הוא משפט המלך. משפט המלך הוא דין שקיים לא בארצות, הוא לא קיים בשום מלכות אחרת, הוא דין שקיים רק לגבי מלכות ישראל. התורה אומרת, צום תשים עליך מלך. אומרים חז"ל, צום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך. בספר שמואל, כששמואל מאיים על העם לאחר בקשתם את המלך, הוא אומר להם מה משפט המלך, והוא אומר להם את בנותיכם ייקח לשפחות וכו'. בגמרא בסנהדרין יש מחלוקת האם כל האמור במשפט המלך, מלך מותר בו, מלך אסור בו. על כל פנים, ברור שיש כללים וחוקים מסוימים שהמלך יכול לקבוע. זה דין אחד. דין אחד זה משפט המלך, שהוא נאמר ביחס למלך ישראל, שמונה באופן שמלך ישראל ממונה על פי דין. דין אחר שנאמר בגמרא, והוא דינא דמלכותא דינא. דינא דמלכותא דינא לא נאמר כלפי, לא נאמר במקורו בגמרא לפחות לגבי מלכות יהודית, אלא נאמר לגבי מלכות של גויים, שדינא דמלכותא הוא דינא. מה, האם יש הבדל, ומה ההבדל בין משפט המלך לבין דינא דמלכותא דינא? הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה קופאים ג', כותב את הדברים הבאים. המצווה קופאים ג', שציוונו למנות עלינו מלך מישראל. והוא אומר מה תפקיד המלך, ובהמשך כותב המלך, כותב הרמב״ם, סליחה, סום תשים עליך המלך שתהא אימתו מוטלת עליך, ושיאמן בו מהכבוד והגדולה וכו'. וכל זמן שיצווה המלך הזה ציווי שלא יהיה סותר מצווה מן התורה, הנה אנחנו חייבים לשמוע מצוותו, ומי שיעבור על מצוותו ולא ישמע אליו, הנה מותר למלך להורגו בכל עניין שירצה, וכמו שאמרו אבותינו על עצמם, וכל איש אשר אמרה את פיך ולא ישמע אל דברך לכל אשר תצוונו יומת. הרמב"ם מחדש פה שני חידושים. חידוש אחד, שהוא בעצם כבר נאמר בנביא, כמו שאומר הרמב"ם, שמי שאינו שומע לגזירת המלך, המלך יכול להעניש אותו כל עונש שהוא, עד כדי עונש מיתה. זה לא שכל מי שעובר מצוות המלך היה מיתה, אלא זכותו של המלך להטיל כל עונש עד כדי עונש מיתה. זה דין אחד שאומר הרמב"ם, שבו בעצם אין חידוש, הוא כבר נאמר בספר יהושע. הדין השני שהרמב"ם קובע, שבו יש חידוש גדול יותר, שלא רק שיש למלך סמכות להעניש את מי שעובר על מצוותו, אלא שאסור לעבור על מצוות המלך. כדי להסביר את הדברים, אני רוצה לגעת בכלל שנאמר בגמרא במקומות רבים, וההלכה משתמשת בו הרבה, והוא אין עונשין אלא אם כן מזהירין. כלומר, התורה לעולם לא כתבה עונש, אלא אם כן התורה כתבה גם באיזשהו מקום שהדבר עצמו אסור. כלומר, אם התורה אומרת שלגבי שבת מחללי המות יומת, כנראה שלא רק שכתוב בתורה מחללי המות יומת, אלא נאמר עוד קודם בתורה באיזשהו מקום שאסור לחלל שבת, שמור את יום השבת לקדשו. כך הדין בכל התורה כולה. כלומר, כל איסור צריך להופיע פעמיים. פעם אחת עצם העובדה שאסור לעשות את האיסור, ופעם שנייה לא רק שאסור לעשות את האיסור, אלא מי שעושה את האיסור חייב עונש מסוים. למשל, פרשת עריות מופיעה באופן כפול בתורה, פעם אחת בפרשת קדושים, ששם נאמרה ההזהרה, כלומר, עצם האיסור, ופעם שנייה בפרשת אחרי מות, שם לא נאמר האיסור, אלא שם נאמר העונש, עונשים מסוימים קראת, עונשים מסוימים מיטה, מיטה כזאת או מיטה אחרת. מה הסיבה לכך שכל דין צריך להופיע בתורה בצורה כפולה? אין עונשין, אלא אם כן מזהירים, פעם אחת הזרה ופעם שנייה עונש. בספר החינוך במצווה סמכתת, מסביר החינוך את הדברים הבאים. וזהו שאמרו רבותינו זל תמיד, עונש שמענו, הזרה מניין. והעניין הוא, מפני שאם לא תבוא לנו בדבר מניעת האל, אלא שיומר עושה דבר פלוני יענש, כלומר אם התורה הייתה כותבת רק את העונש ולא את העזרה, היה במשמע שיהיה רשות ביד כל הרוצה לקבל העונש ולא יחוש לצערו לעבור על המצווה, ולא יבוא בזה כנגד חפץ השם יתברך ומצוותו. כלומר, לו היה בתורה רק עונש ולא הייתה עזרה, היה יכול אדם להבין שהתורה לא אסרה לעשות דברים מסוימים, אלא התורה רק אמרה שאם אדם יעשה דבר מסוים, עונשו יהיה כך וכך. אומרת התורה, לא רק שהדבר הזה הוא עונש, אלא הדבר הזה הוא אסור בעצמו. כך הדבר פשוט ביחס למצוות התורה. כלומר, ביחס למצוות התורה, אם משהו התורה אנשה עליו, זה אומר שהדבר הזה הוא אסור בעצמו, הוא רע בעצמו, גם אם האדם לא יענש. מחדש הרמב״ם שהדברים הללו הם נכונים לא רק ביחס למצוות התורה, אלא גם ביחס למצוות המלך. גם ביחס למצוות המלך יש את הדין הכפול הזה. למלך זכות להעניש, זה דין אחד במלך. דין שני במלך, חייבים לשמוע למצוות המלך. ואדם שלא שמע למצוות המלך, עבר על איסור תורה של שום תשים עליך מלך, שתהיה מתו עליך. כך הדין באשר למשפט המלך. לעומת זאת, כלומר, אולי נסכם את זה במשפט אחד, משפט המלך הוא לא רק חוק, אלא הוא גם מצווה דתית. וכיוון שהוא לא רק חוק, אלא הוא מצווה דתית, זה לא רק זכות ענישה של המלך, וחובת ציות לא כחובה, אלא כזהירות מפני עונש, אלא יש כאן חובה דתית של לשמוע לכל המלך, מדין סום תשים עליך המלך. כך הדין באשר למשפט המלך. לעומת זאת, בדינה דמלכות הדינה, לא שמענו מעולם שדינה דמלכות הדינה היא מצווה. דינו של המלך הוא דין, הוא דין שחל. העובדה שהוא דין שחל, זה עדיין לא אומר שיש מצווה או איסור לקיים את מצוות המלך. אם המלך גזר דבר מסוים, למשל, אם המלכות קובעת שיש מיסים, ממילא שאותו כסף שמגיע למלך הוא כבר לא שלך, הוא של המלך. זה דין, זה לא מצווה, זה דין. לעומת זאת, אדם שכמובן ישמור לעצמו את הכסף, ממילא שהוא גזלן, בגלל שהכסף הזה כבר שייך למלך על פי חוק המלך, אבל זו לא מצווה לקיים את מצוות המלך. נסכם מה שראינו עד עכשיו, יש שני מושגים. אחד זה משפט המלך, שהוא נוגע למלך ישראל שנבחר באופן שמלך ישראל צריך להיבחר. הצד השני הוא דינה דמלכות הדינה, וההבדל ביניהם הוא שדינה דמלכות הוא דינה, אבל הוא לא מצווה. לעומת זאת, משפט המלך הוא לא רק דין, אלא הוא גם מצווה. הסברנו את הדברים על פי המושג של אין עונשין אלא אם כן מזהירין. בדיני התורה יש לא רק עונש אלא גם עזרה, כלומר לא רק סמכות לכפות חוקים מסוימים, אלא גם אמירה שהדבר המסוים שהתורה אסרה אותו הוא אסור בעצמו, כך באשר למשפט המלך ולחוקי התורה, לעומת דינה דמלכות הדינה, שבהם הם חוק גרידא ולא מצווה. לפני שנמשיך לדון בעניין דינה דמלכות הדינה, אני רוצה לשאול שאלה קצרה, האם במדינת ישראל יש משפט המלך או דינה דמלכות הדינה? לכאורה אין מקום לדון על משפט המלך, שהרי במדינת ישראל אין מלך שנבחר על פי נביא ועל פי סנהדרין, וממילא שאין משפט המלך, אלא דינה דמלכות הדינה, כמו בכל מלכות אחרת. למרות זאת, ישנה תשובה מפורסמת של הרב קוק, בעניינים שונים, אבל היא עוסקת בעיקר בתחום הזה של הסמכות לנהל חיי מדינה במדינת ישראל. והוא כותב את הדברים, את הדברים הבאים, וחוץ מזה נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. כלומר, סמכות המלכות היא סמכות שמפוזרת בין עם ישראל היושב בארץ ישראל. עם ישראל בוחר או כפוי לרכז את כל הסמכויות שמפוזרות בין מיליוני היהודים שחיים בארץ ישראל לידי אדם אחד שהוא המלך. כיצד בוחרים את אותו אדם? בוחרים את אותו אדם על ידי מלך ונביא, על ידי נביא וסנהדרין וכו'. כל זה בזמן שעם ישראל ריכז את הסמכויות שלו בידי אותו אדם, וכך כנראה המצב הרצוי. כאשר עם ישראל לא ריכז את הסמכויות בידי אדם אחד שהוא המלך, הסמכויות חוזרות לידי מיליוני היהודים היושבים בארץ ישראל, ומיליוני היהודים היושבים בארץ ישראל בחרו להעביר את סמכויות המלכות שלהם לידי כך וכך אנשים שיושבים בירושלים. לפי הדברים של הרב קוק, שהם מסתברים ויש להם יסודות בדברי הרמב״ם בהלכות סנהדרין, עולה שלכנסת ישראל או לממשלת ישראל ישנה סמכות של מלך, ולפי זה לחוקי מדינת ישראל היה סמכות של מלך ולא רק של דינא דמלכותא דינא. הנפקמינה היא שלא רק שיש למדינת ישראל סמכות ענישה, אלא גם שישנה חובה דתית לקיים את חוקי מדינת ישראל. עקרונית, בהחלט היה מקום לקבל את דברי הרב קוק, וממילא להכיל את דין משפט המלך על מדינת ישראל. אבל דומני שכל זה יכול להישאר ברמה התיאורטית. ברמה למעשה, מדינת ישראל נמצא גישה ליברלית לחוק, גישה מערבית לחוק. החוקים של מדינת ישראל ברובם המוחלט אינם קובעים חובת עשה ולא תעשה על בן אדם, אלא קובעים העושה כך וכך, דינו כך וכך. אדם שלא כתוב בחוק של מדינת ישראל, למיטב ידיעתי, שאסור לגנוב ואסור לרצוח. כתוב בחוק של מדינת ישראל שמי שעשה מעשה מסוים, דינו כך וכך. כלומר, הועיל ומדינת ישראל בעצמה לא תופסת את עצמה כסמכות מוסרית שמטילה איסורים וחובות, אלא תופסת את עצמה כסמכות שלטונית, שיכולה לכפות דברים מסוימים לתועלת הציבור, לכן קשה לראות בחוקים של מדינת ישראל כמה שמחייב את האדם בעשה ולא תעשה, למרות הדברים העקרוניים של הרב קוק, שאם היו יכולים להיות קיימים, הועיל והחוקים של מדינת ישראל מנוסחים באופן המערבי, ולא באופן של אין עונשין, אלא אם כן מזהירים, כמו שהחינוך מסביר, לכן קשה לראות בחוקים של מדינת ישראל כמטילים חובה על האדם. לסיכום, אמרנו עד עכשיו שיש שני מושגים שונים, משפט המלך ודינא דמלכותא דינא. ברמת העיקרון היה מקום לדבר על חוקי מדינת ישראל כמשפט המלך ולא רק כדינא דמלכותא דינא. למעשה, נראה שהאופן שבו המחוקק הישראלי בחר לנסח את החוקים של מדינת ישראל, מפקיע את האפשרות מלדון על החוקים כמשפט המלך, ויש לדון בהם רק מדין דינא דמלכותא דינא, והנפקמין היו שחוקי מדינת ישראל בכלל אינם מטילים חובה על האדם, אלא הם חוקים שהעובר עליהם יש לו כללים מסוימים, ואנחנו כמובן מקבלים את הכללים האלה כדינא דמלכותא דינא. כעת אני רוצה לדון מה המקור באמת של דינא דמלכותא דינא בגמרא, מה הסברה, מה המקור העקרוני של דינא דמלכותא דינא, לא רק מה המקרים שאותם הגמרא מביאה, אלא מאיפה הגמרא יודעת שדינא דמלכותא דינא, לראות את הנפקמינות למקורות של דינא דמלכותא דינא, וממילא נדון בהיקף הדין של דינא דמלכותא דינא, על איזה חוקים אומרים דינא דמלכותא דינא, ועל איזה חוקים לא אומרים דינא דמלכותא דינא. הדין של דינא דמלכותא דינא מופיע בגמרא בשני הקשרים בסיסיים. הקשר אחד הוא מיסים, וההקשר השני הוא קנייני קרקע. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא וכן במסכת נדרים, כתוב בגמרא, המשנה בבא קמא אומרת, אין פורטים לא מתיבת המוכסים ולא מכיס של גבאים, ואין נוטלים מהם צדקה. כלומר, אסור ליטול צדקה מתיבת המוכסים. למה? כי יש איזו הנחת יסוד למשנה שהכסף שנמצא בתיבת המוכסים הוא כסף של גזל, ולכן אסור ליטול ממנו צדקה. על כך שואלת הגמרא, כיצד אתה אומר שתיבת המוכסים היא גזל, והרי אמר שמואל ואמר שמואל דינה דמלכות הדינה, אומרת הגמרא, נכון, דינה דמלכות הדינה, אבל יש מוכסים כאלה שהדין שלהם לא חל. למה? משתי סיבות חשובות, אבל לא נדון בהם בעריכות. אחד, זה במוכס שאין לו קצבה. שתיים, במוכס העומד מאליו. כלומר, מוכס העומד מאליו, זה פשוט לא מדובר בדינה דמלכות, אלא מדובר בעצם בשודד שלוקח מכל, אולי היינו קוראים לזה היום דמי פרוטקשן כאלה. זה מוכס העומד מאליו. הדין הראשון הוא במוכס שאין לו קצבה, מכאן הסיקו הפוסקים שאומנם דינה דמלכות הדינה, אבל דינה דמלכות הדינה, אבל חמסנות הדמלכותה היא לא דינה. כלומר, אם המלכות מטילה מיסים מסוימים על קבוצות אוכלוסייה מסוימות שלא בצדק, במצב כזה דינה דמלכות הדינה. כמובן שהמשמעות של זה היא ברורה, בדרך כלל היו מטילים את המיסים על קבוצות אוכלוסייה מאוד מסוימת, כלומר על היהודים, ולכן הואיל וזה בעצם חמסנות הדמלכה ולא דין הדמלכה, המס הזה לא, אין עליו חובה, הוא לא מטיל חובה אמיתית על האדם, אלא היהודים נאלצו לשלם אותו, אבל לא מדין דינה דמלכות הדינה. לעומת זאת, במדינות שבהם מטילים את המיסים באופן שוויוני, ישנה חובה גמורה לשלם את המיסים. זה מה שעולה מתוך הגמרא, חיוב לשלם מיסים. בהמשך הגמרא אומרת שגם הפקעת ממון של המלך, כאשר היא נעשית שוב בצורה הגיונית ולא, ומוסרית, הפקעה של המלך חלה. כן, בהמשך אומרת הגמרא, גוף האמר שמואל, דינה דמלכות הדינה, אמר רבה, מאיפה שמואל יודע את זה? תדע, דקת לדיקלה וגש רגישרה ועברין עליי. כלומר, המלך קורא תקלים ובונה מהם גשר, ואנחנו עוברים על הגשר הזה, ואנחנו לא חוששים לכך שהגשר הזה בנוי על עצים גזולים. מכאן שאנחנו מבינים שלמלך ישנה סמכות לקחת מיסים, להפקיע רכוש מסוים, כל עוד הוא עושה את זה בצדק וכדין. אז זו סמכות אחת של המלך להפקיע ממון ולקחת מכס. סמכות שנייה של המלך, שהיא בעייתית יותר, מופיעה בגמרא בשתי מקומות. המשנה בגיטין אומרת, כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, אף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים, עובדי כוכבים פסולים לדון, אבל כיוון שהשטר הזה נעשה בערכאות של עובדי כוכבים, נעשה בבתי המשפט המסודרים של עובדי כוכבים, ויש איזו הנחה בסיסית שבערכאות שלהם הם לא משקרים, לכן השטרות שנעשו בערכאות של עובדי כוכבים הם שטרות כשרים והם מהווים ראיה על נכונות מה שכתוב בשטר. חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, כמובן שהעובדה שהשטר הזה הוא אמת לא יכולה להפוך את הגט לגט כשר. אומרת הגמרא, כפסיק ותנה, לא שנה מחר, לא שנה מתנה. כלומר, השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים כשרים, גם בשטר מתנה. מה הבעייתיות בשטר מתנה? בשטר מחר, מה שיוצר את המחר היה הכסף, והשטר הוא רק מהווה ראיה על המחירה שנעשתה בכסף. אז ממילא אפשר להבין שהשטר העולה בערכאות של עובדי כוכבים הוא קשר, כי אני מניח שמה שנעשה באותם ערכאות הם לא שיקרו, והוא נעשה והוא אכן מה שכתוב בשטר אכן היה. לעומת זאת, בשטר מתנה הרי לא היה קניין קודם. מה שיוצר את הקניין הוא השטר. אז אמנם אני יודע שמה שהערכאות של עובדי כוכבים כתבו זה היה נכון, אבל הקניין לא נוצר. על כך אומרת הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, דינה דמלכות הדינה. כלומר, סמכותו של המלך ליצור קניין ממה שאיננו קניין. זו תשובה אחת של הגמרא. תשובה שנייה של הגמרא זה, אם הייתם עתני חוץ מכגיטי נשים. כלומר, שטר מתנה הוא דומה לגיטי נשים בזה שהוא לא רק מהווה ראייה, אלא יוצר את הדין. והרכאות של נוכרים יכולים להוות ראייה, אבל לא ליצור את הדין. כלומר, יש כאן שתי דעות בגמרא. האם שטר מתנה שנעשה בדינה דמלכות הדינה, האם הוא מהווה קניין או לא מהווה קניין? זו גמרא אחת. גמרא שנייה היא בגמרא בבבא בתרא נ"ד עמוד ב'. לא ניכנס כרגע לכל פרטי הסוגיה. לענייננו, מה שיוצא מהסוגיה שם הוא את הדברים הבאים. מדין תורה, קרקע נקנית בכסף, שטר וחזקה, באחד משלוש דרכי הקניינים. כלומר, קרקע נקנית בכסף. אבל כתוב שם בגמרא שבאותה תקופה דין הדמלכות היה שלא לקנות קרקע אלא בשטר. ומשמע שהגמרא מקבלת את אותו דין הדמלכותה, ולכן אומרת הגמרא שכיוון שדין הדמלכותה לא לקנות אלא בשטר, הכסף לא קונה אלא רק השטר קונה. כלומר, ראינו שני תחומים שבהם הגמרא דנה בדין הדמלכותה. אחד זה מיסים ומיסים והפקעת ממון, זה תחום אחד. התחום השני זה קנייני קרקע. בגמרא בבבא בתרא הגמרא מקבלת ללא עוררין את העובדה שזכותו של המלך לבטל את קניין כסף ולהגיד שרק קרקע נקנית רק על ידי שטר. בגמרא בגיטין הדבר כנראה נמצא בספק. מה באמת, אולי נתחיל מנקודה אחת, ישנה מחלוקת בין הראשונים, האם דינא דמלכותא חל רק בדברים הנוגעים למלך. כלומר, אפשר היה להגיד דינא דמלכותא הוא רק במיסים וכדומה, אבל לא בעניינים הנוגעים בין אדם לחברו. את השיטה הזאת כותב במפורש ספר התרומות, בשער מ"ו חלק ח' סימן ה'. שם הוא דן במלך ששינה את המטבע וקבע שמכאן ואילך הפרעונות חוב יעשו במטבע מסוים, ממילא זה מעורר בעיות של ריבית, כן? אדם לווה 1,000 שקלים ואחר כך החליפו את המטבע מ-1,000 שקלים ל-1,000 שקלים חדשים, האם הוא חייב 1,000 שקלים חדשים ואז יש כאן ריבית, או שהוא נשאר עם השקלים הישנים? אולי קצת במציאות, במחשבה הכלכלית שלנו, קשה לנו להבין את השאלה, אבל זו השאלה. על כל פנים, אומר שם התרומות, ואני קיבלתי מרבותיי, שקיבלו מדעת הצרפתים, שלא נאמר דינא דמלכות הדינא, כי הם בדברים שהם עסקי המלך, כגון ענייני הדרכים והמכסים והתסקאות שלו. אבל העסק שיש בינו לבינו, ובין חברו, לא אמרו חכמים דינא דמלכות הדינא. כלומר, דינא דמלכות הדינא נאמר רעך ורק בענייני המלכות. לא נאמר בעניינים שבין אדם לחברו, ואכן דינא דמלכות הדינא בגמרא נאמר בעיקר על ענייני מכסים. מה עושים עם הסוגיה בבבא בתרא שדנה במלך שאמר לא לקנות אלא בשטר? מסביר התרומות, וכך גם כותב רבנו יונה בסוגיה בבבא בתרא, בדרך כלל, כנראה זה לא דבר חדש, כאשר מוכרים קרקע, משלמים איזה שהם מיסים, ולכן המלך רוצה שליטה, לצורך גביית המיסים, הוא רוצה שליטה על כל ענייני מכירת הקרקעות. כלומר, הסמכות היחידה של המלך זה לגבות מיסים. לצורך גביית מיסים, הוא יכול להגביל מכירה בקרקעות, או לעשות דינים אחרים שנוגעים לגביית המיסים. ומה עם הסוגיה בגיטין של שטרות העולים בערכאות? אכן, שם היו שתי דעות. דעה אחת אמרה, דינא דמלכות הדינא, ולכן השטר הנעשה בערכאות קונה, זו דעה אחת. דעה שנייה הייתה, תני חוץ מכגיטי אנשים, וכמו הדעה הזאת פוסק התרומות, כך גם מסביר המגיד משנה בשיטת הרמב״ם. אם כן, שיטת התרומות ושיטת המגיד משנה ברמב״ם היא שדינא דמלכות הדינא נאמר בצורה מצומצמת ביותר. הוא נאמר רק דינא דמלכותה, עניינים הנוגעים למלך בהשלכה למצב במדינת ישראל. זה אומר שדינא דמלכות הדינא מחייב תשלום מיסים, מחייב הליכה לצבא, מחייב כל מיני עניינים שהם נוגעים לשלטון עצמו. אין איזה שום קשר עניינים שבין אדם לאדם אחר. התרומות מביא שם את הרמב"ן שחולק עליו, וזו אכן השיטה הרווחת בראשונים, שדינא דמלכות הדינא הוא קיים במגבלות מסוימות גם ביחסים שבין אדם לחברו, והשאלה היא שוב, עד כמה ומה הבסיס העיוני לכך שדינא דמלכות הדינא. שיטה מאוד מעניינת ומאוד רווחת בראשונים למקור הדין של דינא דמלכות הדינא מובאת ברן בנדרים ובעוד ראשונים. הרן בנדרים כותב ככה, וכתבו בתוספות, דווקא במלכי עובדי כוכבים אמר דינא דמלכות הדינא, מפני שהארץ שלו, ויכול לומר להם, אם לא תעשו מצוותי אגרש אתכם מן הארץ. אבל במלכי ישראל לא, לפי שארץ ישראל כל ישראל שותפים בה, וכי אמרין דינא דמלכות הדינא, טוב, נעצור רגע כאן. כלומר, לדעת אותו עשרות, הבסיס המשפטי לכלל של דינה דמלכות הדינה, הוא פשוט מאוד באירופה, בתקופת בעלי התוספות, הקרקע הייתה שייכת למלך, ולכן אם הקרקע שייכת למלך, ודאי שרק מי שהמלך מוכן שהוא יושב בקרקע, יש לו דין, יכול לשבת בה. מי שהמלך לא רוצה שהוא יושב בקרקע, הוא יכול לשלוח אותו לחפש מלך אחר. כלומר, הארץ, הנסיכות, שייכת למלך, והמלך קובע כללים איך יושבים בקרקע שלו, על ידי תשלומי מיסים וכדומה. לפי דברי, והתוספות מסייג את הדבר הזה בעצמו, כל זה שייך בחוץ לארץ, אבל ארץ ישראל, הואיל והיא שייכת לכל ארץ ישראל, אין למלך סמכות של דינה דמלכות הדינה. כמובן יש לו סמכות של משפט המלך, אבל הסמכות של דינה דמלכות הדינה אין למלך. כלומר, לדעת התוספות והרן ועוד ראשונים, היסוד של דינה דמלכות הדינה הוא מהבעלות של המלך על המלכות שלו, על הקרקע של המלכות שלו. כך שיטת התוספות, כמובן שלפי זה אין מקום בכלל בארץ לדבר על דינה דמלכות הדינה, אלא שרוב הראשונים חלקו על הרן, וכפי שנראה בהמשך, גם השולחן ערוך לא פסק כמו הרן. זו שיטה אחת ביסוד הדין של דינה דמלכות הדינה. שיטה אחרת ביסוד הדין של דינה דמלכות הדינה היא קבלת בני המדינה. נקרא את הדברים מתוך הרמב״ם, וככה גם הרשב״ם כותב. הרשב״ם כותב, אולי נקרא קודם את הרשב״ם, הרשב״ם בבבא בתרא כותב, כל מיסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם, דינה הוא שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו. כן? רצון בני המלכות, מי שיושב בארץ, מקבל על עצמו ממילא את משפט המלך. באיזה תחומים הוא מקבל על עצמו את משפט המלך? אומר הרשב"ם, כל מיסים וארנוניות, שאז זה הגישה המצמצמת של התרומות והמגיד משנה, כל מיסים וארנוניות, אבל הוא מוסיף, הוא מנהגות של משפטי מלכים. גם מנהגים של משפטי מלכים, צריך כמובן להגדיר מה זה מנהגות של משפטי מלכים. כך גם משמע ברמב"ם בהלכות גזלה, הרמב"ם כותב הלכות גזלה פרק ה' הלכה י"ח, במה דברים אמורים שדינה דמלכות הדינה? במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות, שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ, ושמחה דעתם שהוא אדוניהם, והם לא עבדים. כלומר, ישנה קבלה של העם את סמכות המלך, ושוב השאלה היא לעניין מה סמכות המלך תופסת. הנושא הבא שאני רוצה לדון בו לאור הדברים שדנו בהם, הוא מה היקף הדין של דינה דמלכות הדינה. אז ראינו את שיטת התרומות שהיקף הדין של דינה דמלכות הדינה הוא רק במיסים. שיטת הרן שהיקף הדין של דינה דמלכות הדינה לא קיים בארץ ישראל. שיטת הרשב"ם והרמב"ם שהדין של דינה דמלכות הדינה נובע מקבלת בני המדינה וממילא, והדברים מפורשים ברמב"ם, שהוא בין במלך יהודי, בין במלך גוי, בין בחוץ לארץ, בין בארץ ישראל, והוא לא מוגבל למיסים וארנוניות. אבל זה צד אחד של הסיפור. צד שני, הבאנו באחד השיעורים הקודמים את דברי הרשב"א בתשובה, שבית יוסף הביא אותם בסימן כבר. עיקרון יסוד, לא יעלה על הדעת שיהיה משפט חלופי למשפט התורה. כלומר, כל קונסטרוקציה משפטית שאתה תמצא לתקן תקנה, אם זה דינה דמלכות הדינה, אם זה תקנת הקהל, אם זה קבלת בני המדינה, כל קונסטרוקציה שאתה תמצא היא יכולה להיות מקומית ונקודתית, ולא להחליף את המערכת הכללית של דיני תורה. מה באמת המגבלות של דינה דמלכות הדינה, איפה ניתן להכיל אותם ואיפה לא ניתן להכיל אותם? הרמ"א בסימן שין סמכתת כותב את הדברים הבאים. יש אומרים, דלא אומרים את דינה דמלכות הדינה, אלא במיסים ומכסים התלויים בקרקע, כי המלך גוזר שלא ידורו בארצו, כשיטת הרן. ויש חולקים, וסביר עליו, דאמרינן בכל דבר דינה דמלכות הדינה, ולכן המלווה על המשכון יכול למוכרו אחר שנה, הועיל וכן דינה דמלכותה וכן הוא עיקר. כלומר, קודם כל, הרמ"א שלל את שיטת הרן, שדינה דמלכות הדינה לא נאמרה בארץ ישראל, אלא נאמרה רק במקום, או בכלל, היינו אומרים היום, לא נאמרה במדינות דמוקרטיות, אלא נאמרה רק במקומות שהמלך הוא בעלים של הקרקע. הרמ"א שלל את שיטת הרן. מה עוד אומר הרמ"א, אומר הרמ"א, דין הדמלכות הדין הקיים גם ביחסים שבין אדם לחברו. מה הדוגמה שהרמ"א מביא? הדוגמה שמביא הרמ"א היא במשכון. משכון מדין תורה, אפשר אחרי 30 יום שהמשכון נמצא אצל המלווה, לממש את המשכון ולמכור אותו. כנראה שהחוק בתקופתו של המורדכי ובתקופתו של הרמ"א היה שניתן למכור את המשכון רק אחרי שנה. אומר הרמ"א, הועיל ודין הדמלכותא הוא כך שניתן למכור את המשכון רק אחרי שנה, כך יש לנהוג ולמכור את המשכון רק אחרי שנה. נשאלת השאלה, אם דין הדמלכות הדין החל במקרה כזה, איפה הוא חל ואיפה הוא לא חל, או איפה הוא לא חל יותר נכון, אם פה הוא חל, איפה הוא לא חל. הרי מה במקום אחר אומר, דלא אומרים הדין הדמלכות הדינה, אלא בדבר שיש בו הנאה למלך, שזה כמו מיסים, או שהוא לתקנת בני המדינה. אבל לא שידונו בדיני עובדי כוכבים, דאם כן בטלו כל דיני ישראל, והוא מביא את הדברים בשם המעריק. כן? העיקרון שאומר הרמ"א הוא דין הדמלכות הדינה בדבר שיש לו בו הנאה למלך, ובדבר שהוא לתקנת בני המדינה. השח בסימן ע"ג תמה על דברי הרמ"א ואומר, מה זה דבר שהוא לתקנת בני המדינה? כל חוק הוא לתקנת בני המדינה. כל החוקים של מדינת ישראל הם לתקנת תקנת המדינה, לא מתקנים אותם לתקנת המחוקקים, מתקנים, וברור שמתקנים אותם לתקנת בני המדינה. העיקרון, ולכן הרי השח בסימן ה-NG יש לו עקרונות אחרים, מתי אומרים דין הדמלכותא ומתי לא, אבל הכלל השולט בפוסקים הוא הכלל שקבע הרמ"א, שדבר שהוא לתקנת בני המדינה, אומרים בו דין הדמלכותא דינה. כדי להסביר את הדבר הזה, אני אביא דוגמה מחוק המתווכים, משתמש בחוק המתווכים כדי להסביר איזה תחומים אנחנו מקבלים ואיזה תחומים אנחנו לא מקבלים, ואני אסביר את העיקרון שעולה מדברי הפוסקים. העיקרון שעולה מדברי הפוסקים הוא שכאשר אנחנו מוצאים שינוי בין דין תורה לבין החוק האזרחי, הוא יכול לנבוע מאחת משתיים. אפשרות אחת, שהחוק האזרחי מוצא איזושהי בעייתיות שקיימת באופן פרקטי בדין תורה, לא משנה שהחוק האזרחי לא היה מודע לדין תורה, על כל פנים, אם נקיים את דין תורה, תיווצר איזושהי בעיה מסוימת, ושהחוק האזרחי פותר את אותה בעיה. הבעיה היא לא בעיה מוסרית, זה לא שיש פה מחלוקת מוסרית בין המחוקק הישראלי לדין תורה, אלא בעיה פרקטית שנוצרה בערבות השנים, או היא מאפיינת את החיים, במדינה המסוימת שעליה אנחנו דנים, אבל היא לא נובעת משאלות עקרוניות, מוסריות, מעמדה אידיאולוגית. זה סוג אחד של שוני שיש בין החוק לבין ההלכה. הסוג השני, שההלכה שונה, החוק שונה מההלכה, מכיוון שלחוק יש עמדות מוסריות אחרות, או עמדות עקרוניות אחרות בנושאים של יחסי עובד מעביד, או בכל מיני יחסים כאלה, בכל מיני נושאים כאלה. זה סוג שני של הבדלים. סוג שלישי, שפשוט למצב מסוים יש שתי פתרונות, ההלכה בחרה בפתרון אחד, והמחוקק בחרה בפתרון אחר. למה? לא יודע למה, אבל לא בגלל שהמחוקק בא לפתור איזושהי בעיה שנוצרת שנוצרת בהלכה. הבדל אחר יש, לפעמים ישנה איזשהו כלל מוסרי שגם ההלכה מכירה בו, אבל ההלכה אומנם מכירה בעיקרון המוסרי, אבל לא קיבעה אותו כחוק, והמחוקק קיבע אותו כחוק. מקרה קלאסי למקרה הזה, לאפשרות הזאת, היא פיצויי פיתורין. פיצויי פיתורין זה דבר שהוא קבוע בנוהג ובחוק של מדינת ישראל. בהלכה, ודאי שפיצויי פיתורין זה דבר רצוי, והוא מקבל את ההשראה שלו מהמושג של הענקה שנאמר בעבד עברי. ולכן, בתי הדין הרבניים במדינת ישראל מחייבים פיצויי פיתורין, מכיוון שזה דבר שההלכה מעוניינת בו, רק שההלכה לא מעוניינת בו עד כדי כך שהיא קיבעה אותו כחוק. אם המדינה קיבעה בחוק דבר שההלכה רואה אותו כדבר מוסרי, ודאי שבתי הדין הרבניים יאמצו אותם. אבל אני רוצה באמת להשתמש בחוק המתווכים כדי להסביר, כדי לראות את ההבדלים שאיפה אנחנו אומרים דין הדמלכותא ואיפה אנחנו לא אומרים, ושוב, זה כללים מסוימים, ישנם עוד הרבה מאוד מקרים, אבל העיקרון הוא עיקרון שקיים, אבל הוא לא ממצא את כל הדיונים. על פי החוק הישראלי, ישנם כמה דרישות שלא, כדי לחייב אדם בדמי תיווך, ישנם כמה דרישות שלא קיימות בהלכה. דבר ראשון, החוק אוסר לעסוק בתיווך ללא רישיון. דבר שני, ישנה דרישת כתב, כן, סעיף 9 לחוק המתווכים קובע, שמתווך במקרקעין לא יהיה זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין. ואותו דבר, המתווך לא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן יש לו רישיון ממי שצריך לתת רישיון במדינת ישראל לדבר הזה. כמובן ששני הדברים האלה לא קיימים בהלכה. דרישה של רישיון, ברור שהיא לא מתחילה, אבל גם דרישת הכתב לא מתחילה. לא רק שדרישת הכתב לא מתחילה, אלא שהחוק, ההלכה קובעת שחיוב בדמי תיווך הוא מדין יורד לשדה חברו ואינהו. והלכה היא שיורד לשדה חברו שלא מדעתו ואינהו, חייב לשלם. ולכן פוסק הגרא בסימן קפ"ה, סעיף קטן י"ג, שאם ראובן רוצה למכור משהו, ושמעון הלך וטיווח והביא לו קונה, בלי ידיעתו בכלל של ראובן. לא רק שראובן לא חתם, אלא ראובן בכלל לא דיבר עם המתווך. לפני שהמתווך טיווח בינו לבין הקונה, ראובן חייב את כל דמי התיווך הנוהגים באותה מדינה. כלומר, ההלכה לא מחייבת בכלל מודעות של המוכר לתיווך של המתווך, והחוק לא רק שהוא מחייב מודעות של המוכר, אלא הוא מחייב חתימה של המוכר על הסכם לתיווך. בפסק דין, באחד מבתי הדין הרבניים הוולנטריים שקיימים בירושלים, בית הדין נטה לקבל את דרישת הכתב של החוק. מה הסיבה? הסיבה היא שזה נכון, מה שהאגרה כותב הוא ודאי נכון, אלא מה? שכיום במדינת ישראל ישנם חוגים מסוימים שבהם יותר מקובל לא לעשות שום פעולה ללא דמי תיווך, למשל פעולה של שידוכין או פעולה של מכירה של קרקע. ישנם חברות אחרות שבהם מקובל לשדך בלי ציפייה לדמי תיווך. כיצד נפעל במצבים כאלה? המוכר לא העלה על דעתו והקונה כן העלה על דעתו, והמתווך כן הבין שהוא צריך לקבל דמי תיווך. כדי לתאם ציפיות, המחוקק קבע, הועיל וזה יכול ליצור הרבה סכסוכים. ההלכה היא הלכה, אבל אם ניישם את ההלכה, יכולים להיווצר הרבה סכסוכים. לכן לתקנת בני המדינה קבע המחוקק שצריך דרישת כתב כדי לחייב תיווך. זו דוגמה לתקנת בני המדינה. לעומת זאת, ישנם הרבה מצבים, בעיקר בשידוכין, שאדם אחד מעלה את רעיון השידוך, ואדם אחר בסופו של דבר מביא אותו לידי גמר. למי מגיע דמי תיווך? ערוך השולחן בסימן קפ"ה כתב שמחלקים בין הגומר והמתחיל חצי חצי. כך כתב ערוך השולחן בסימן קפ"ה. לעומת זאת, המחוקק הישראלי נותן את מלוא דמי התיווך לגורם היעיל. כלומר, המחוקק נותן לאחד, יש מתווך אחד והוא המתווך היעיל. לעומת זאת, ההלכה מחלקת את זכויות התיווך בין המתחיל לבין הגומר, וכל מי שבאמצע לא רלוונטי. זה נקודת הבדל שיש בין ההלכה לבין המחוקק. באותו בית דין, בסיפור אחר, נקבע שבמקרה הזה לא מקבלים את החוק, אלא פועלים על פי ההלכה. למה? ממה נובע ההבדל שבין המחוקק לבין ההלכה? לא נובע מאיזשהו תקנה של בני המדינה, לא השתנה שום דבר, פסיקה על פי ההלכה לא תגרום לאנדרלמוסיה בשוק המתווכים, זה פשוט עניין של תפיסה, מה צודק, מה נכון, האם נכון לתת הכל לגורם היעיל, או נכון לתת חצי חצי למתחיל ולגומר. שתי תפיסות, שתי אפשרויות, כמובן שבדבר כזה אנחנו נפסוק על פי הלכה ולא על פי החוק הישראלי שקובע שמחלקים את הזכויות, שנותנים את הזכויות לגורם היעיל. אם נסכם מה שראינו, הפוסקים נטו אחרי הרמ"א שקובע שיש דינא דמלכותא לא רק במיסים וארנונות, אלא גם ביחסים שבין אדם לחברו, אבל הוא מצמצם את זה, וכמו שאמרנו, חייבים לצמצם את זה. אי אפשר להגיד שדינא דמלכותא דינא נאמר בכל דבר ועניין, כי אז ביטלת דין תורה. הוא מצמצם את זה לתקנת בני המדינה. מה הכוונה לתקנת בני המדינה? כמו ששואל השח, הכל זה תקנת בני המדינה. תשובה, דברים שהם נועדו למנוע, שההבדל בין החוק לבין ההלכה נובע מהצורך למנוע אנדרלמוסיה, ולא מתוך ראייה שונה ערכית או פרקטית של המציאות. נתנו דוגמה לזה דרך חוק המתווכים, כי ההלכה מקבלת את דרישת הכתב, והיא לא מקבלת את אופן חלוקת הכספים בין מתווכים שונים. דוגמה נוספת לזה, ההלכה מקבלת את דרישת החוק לפיצוי הפיתורים, מכיוון שזה אומנם לא לתקנת בני המדינה, אבל היא מממשת עיקרון תורני שגם ההלכה מכירה בו. בשבועות הבאים נתחיל לעסוק בדינים ספציפיים. השיעורים הראשונים יעסקו בדיני חוזים ובהבדל שיש בין חוזה על פי ההלכה לעומת חוזה שנחתם שלא על פי ההלכה.